קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi better.
הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה. אני יאיר רווה. תוכנית מספר 305, 31 באוגוסט 2021, כף ג' אלול תשפ"א. שבוע מהיום ראש השנה, א' בתשרי, אז אני כבר אומר לכם שנה טובה, בשבוע הבא לא נהיה פה, כבר אומר לכם. אז שנה טובה, תוכנית אחרונה לשנת תשפ"א ותוכנית אחרונה לחופש הגדול של 2021. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בנש, לאה שפיגל, תודה לבארי לבנת מאוזן השלישית, תודה לכל אנשי האוזן השלישית ועל האולפן הנהדר שהם בנו פה בבית האוזן השלישית מול דיזינגוף סנטר, רדיו הסנטר. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. בואו ניתן לכם קצת מבחר מהדברים שאנשי הסינמטק ממליצים לכם לראות בשבוע הקרוב. אז קודם כל נתחיל מהיום, אם אתם מאזינים, אני ממש מקווה שאתם מאזינים היום, ביום שלישי לתוכנית, כי בשעה 8 בספריית הסינמטק תתקיים השקת הספר קולנוע משלהן של הקולנוענית והחוקרת מרלין וניג. השקה של הספר ושיחה איתה, והיא תחשוף, כותבים לי שהיא תחשוף במפגש את עשיית הקולנוע הנסתרת הזאת של הקולנוע החרדי, הקולנוע הנשי החרדי וההתנהלות מול המצלמה הכשרה. מחר יום רביעי בשעה 8:30 עותק חדש של צא וראה, אחד מהסרטים הגדולים, בוודאי סרטי המלחמה או האנטי מלחמה הכי גדולים שנעשו, עותק דיגיטלי חדש. ביום חמישי ב6:30 קזבלנקה על מסך גדול עם אפרי בוגה ואינגרי ברגמן. שמו, זה סרט שאני רואה אותו וכל פעם בוכה, זה פשוט סרט נפלא. עכשיו, אבל שימו לב לשני הדברים הבאים, כי אלה דברים שאני ממש ממליץ לכם ללכת. ביום חמישי מתחילה תוכנית חדשה שתימשך לאורך כל חודש ספטמבר, שנקראת בריטי ברוטלי. שבעה סרטים בריטיים שמציינים 50 שנה לצאתם, כלומר הם כולם משנת 1971 מבריטניה, וביטוע את רוח הזמנים הקשוחה של אותם ימים, בראשם התפוז המכני או תפוז מכני של קובריק, שהוקרן ביום חמישי בשעה 8:30. נדבר על הסרטים בהמשך, אבל זה באמת מרתק לראות שב-71 קרה משהו בקולנוע הבריטי, גם קולנוע הבריטי שהיה ממומן על ידי הוליווד, אבל משהו מאוד מאוד אלים ומאוד קיצוני קרה בסרטים האלה. וביום ראשון 8:30 יש הקרנת טרום בכורה של אנט, זה אני ממליץ לכם, הסרט החדש של לאוס קראקס, היה סרט הפתיחה של פסטיבל קאן עם אדם דרייבר ומריון קוטיאר והשירים של ספארקס. אבל חוץ מהסרט הזה, לאורך כל השבוע הקרוב יקרנו סרטים נוספים של לאוס קראקס, מין ספשלון לאוס קראקס עם הנאבים על הגשר ב-35 מילימטר, הנאבים מפריז, לא הנאבים על הגשר, ועוד ומנויים קדושים, עוד משרותיו של לאוס קרקס. אני מעריץ אותו, אני חושב שהוא במה מדהים. אנחנו נדבר על הסרט החדש שלו בתכנית הבאה שלנו בעוד שבועיים. הוא סרט נפלא, אז אם אתם רוצים לראות את הנט לפני שהוא מגיע לבתי הקולנוע בעוד שבוע וחצי, ולפני שאני אדבר איתכם עליו פה בעוד שבועיים, לכו לראות אותו בטרום בחורה בסינמטק תל אביב. ואם אתם לא מכירים את לאוס קרקס, לכו ותראו את הסרטים שלו. הם סרטים משוגעים, הם סרטים מופרעים, אין עוד במאי שמביים ככה כיום, והוא מדהים. אז זה יצא גם פינת החסות של סינמטק תל אביב, עם איזשהו סוג של סייפה שלי, כי הנט, אני ממש ממש אוהב את הסרט הזה. הוא זוכה להרבה שנאה, אבל אנחנו נדבר על זה, אני אוהב אותו. פרטים נוספים וכרטיסים באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. ואז כאמור, תודה לסינמטק תל אביב על החסות שלהם לתוכנית הזאת. אני מגיע מפסטיבל ירושלים שמתקיים בימים אלה, ועדיין יש חצי שבוע עד סוף הפסטיבל, אז חלק מהדברים שנדבר עליהם, יהיה לכם הזדמנות לראות בסוף השבוע הקרוב, או בחצי השני של השבוע. אני אעשה סיכום קצרצר של הסרטים הישראלים שראיתי, הסרטים הישראלים העלילתיים שראיתי. התחרות הישראלית מכילה 1, 2, היא לא גדולה, כן? התחרות הולכת ומצטמקת משנה לשנה. 1, 2, 3, 4, 6 סרטים ישראלים עלילתיים מוצגים בתחרות הישראלית. ראיתי 5 מתוכם, 4 מהם הם סרטי ביקורים, ו2 סרטים שניים. כלומר, זה גם איזושהי עדות לזה שהקולנוענים הוותיקים לא בא להם יותר להתחרות בתחרויות ישראליות בפסטיבלים מקומיים, אם זה לא כאן, ונציה, או סן סבסטיאן, או לוקרנו, אז זה כבר קטן עליהם. מבין הסרטים שראיתי, היה סרט אחד שממש אהבתי. כל השאר יש לי כל מיני דברים ותלונות לגביהם, חלקם חיבבתי, וחלקם לא אהבתי, אבל אחד ממש כן אהבתי, ועליו אני רוצה לדבר לאיזה דקה וחצי, סינמה סבאיה. מבחינתי, אני לא יודע מי יזכה בפרסים שיחולקו בסוף השבוע, זה הסרט הישראלי הכי טוב שראיתי בפסטיבל, בתחרות העלילתית, בהפרש גדול מהאחרים. הבמאית היא אורית פוקס, אורית פוקס רותם, כלומר, הכרתי אותה כאורית פוקס כשהייתה סטודנטית לקולנוע, עשתה סרט נהדר שנקרא קרב עיניים, ועכשיו היא אורית פוקס רותם, וזה סרט הביקורים שלה. זה סרט שמתרחש כולו בחדר אחד בסדנת וידאו של עובדות עיריית חדרה. מגיעה מדריכה ללמד אותם איך לצלם בוידאו, איך לעשות סרטים קצרים. זה מין משהו שהם עושים את זה בשביל הגמול התעסוקתי שהם אמורות לקבל מהעירייה, וגם משהו שכאילו יועיל להם לחיים, אבל זה מין סוג של כמו סנת כתיבה יוצרת, אבל בווידאו. המדריכה היא דנה איבגי. שער הדמויות בסרט, יש איזשהו תעתוע נחמד שאנחנו לא לגמרי בטוחים אם הן שחקניות או לא שחקניות. כלומר, אני מודה, יש פה גם, בגלל שחלקן ערביות וחלקן יהודיות, אז יש פה גם עניין של, אני לא מספיק מכיר את השחקניות הערביות בשביל לזהות אותן, אז האשליה שהסרט הזה עשתה לי, של אני רואה non-actors, ואני מתנצל, באמת, הייתה נהדרת. כלומר, לא ידעתי לגמרי מה אני רואה, אם זה משהו שהוא חצי תיעודי, או מין דוקו דרמה, או שהבמאית באמת לוקחת דמויות שחקניות, חצי שחקניות, חצי לא, ועושה איתם איזשהו סוג של דינמיקה קבוצתית. יש פה כל מיני מרכיבים שמבחינה קולנועית אני נוטה להירתע מהם, כמו סרטים כמו מוטלים בספק, שהיה קצת דומה מבחינת המבנה לסרט הזה. אבל אני חושב שהכישרון הגדול של אורית פוקס, גם בסרט הגמר שלה בקרב עיניים וגם בסרט הזה, זה קודם כל לשים מצלמת וידאו במרכז העלילה, במרכז החדר, והמצלמה הזאת היא כמו אקדח טעון, ויש כל הזמן מתח בין מה שנמצא מאחורי המצלמה ומה שנמצא מול המצלמה. ובאיזשהו סוג של מסע ומתן בין מציאות ובין מי שולט במציאות. מי מביים את מי, או למי יש את הכוח בסיטואציה הזאת, ומי מאבד את הכוח מול המצלמה. אז יש פה אמירה נהדרת על קולנוע ועל הכוח של קולנוע, על כוח של אמנות ושל יצירה, לחדור לתוך הנפש, לתוך הנשמה, גם של אנשים שעושים את זה, וגם של אנשים שצופים בזה, וגם את הצד הפולשני של העניין. יש בקולנוע ובמצלמה גם איזשהו סוג של אלמנט אלים, אלמנט שחודר לתוך הפרטיות, אלמנט שגם שיש בו מימד מסוים של, של, של סכנה, או אפילו של חוצפה, והסרט גם הופך את זה, יש שם אנסמבל נפלא של דמויות, אנחנו מכירים את כל הדמויות ועוברים אותם תהליך שלהם, אבל גם העניין הזה של לדבר על, על קולנוע ומה הקולנוע יכול לעשות למעננו, לטובתנו וגם נגדנו, כיוצרים, כצופים, כקהל, כצרכנים. סרט נהדר, חכם, מרגש, יפה. ובאופן מדהים, עכשיו מנסרים במסדרונות של האוזן השלישית. אז הזדמנות מצוינת. להתחיל עם קטע מוזיקלי מהסרט שנדבר עליו בעוד כמה שניות, כמה דקות. Sly and the Family Stone. Sly and the Family Stone, Everyday People, מתוך הסרט Summer of Soul, קיץ של נשמה, סרט תיעודי שראיתי בפסטיבל ירושלים, והוא מוקרן שוב בפסטיבל ירושלים ביום חמישי הקרוב, וכל מה שאני יכול להגיד לכם זה רוצו אליו, לכו תראו אותו, אני חושב שהוא גם אמור להגיע לקרנות מסחריות בהמשך, אבל זה סרט תיעודי מוזיקלי על מוזיקה שחורה, לא יודע, מה הסיכוי שהוא באמת יקבל הפצה נורמלית, אז אם אתם יכולים לראות אותו בפסטיבל, כדאי לכם, אבל שוב, הוא אמור להגיע להקרנות, אני חושב, אמור להגיע לכל המסכנות, זה סרט של פוקס, לא פוקס כבר, כן, של דיסני. הבמה הוא קווסט לאב, המתופף של הרוץ, והמתופף, כן, של התוכנית של ג'ימי פלון, והוא לא במאי, הוא מתופף, אבל הגיע לידיו, אוצר, שעות על גבי שעות של, של סרט מגנטי ישן מ-1969, שבו צולמו ההופעות בפסטיבל התרבות של הרלם, רצף של סופי שבוע, שבהם בחינם, בפארק מאוט מוריס, בהרלם, הופיעו בזה אחר זה, שבוע אחרי שבוע, האומנים השחורים הכי גדולים באותה תקופה, בדיוק במקביל לזה היה וודסטוק, וכולם קראו לזה וודסטוק השחור, ו-52 שנה אחר כך לא זוכרים את הדבר הזה, למרות שהוא צולם במצלמות טלוויזיה, והיו אמורים להפיק מזה ספיישל טלוויזיוני, אבל אף אחד לא רצה לגעת בחומר הזה, לא מעט גזענות יש בה, יש בה, בסיפור הזה, והחומר הזה פשוט ישב במרתף, ואף אחד לא ידע שהוא נמצא שם, עד שהוא הגיע לידיו של אמיר תומפסון, קווסטלאב, שערך ממנו סרט תעודי פשוט נפלא. כלומר, לא משנה מה הוא היה עושה עם הסרט תעודי הזה, הוא היה יוצא מצוין, אם הוא היה עושה רק סרט תעודי שכולו הופעות, זה היה נהדר, הופעות שם נפלאות, אני מאוד מקווה, ומחכה שיוציאו פסקול של של הסרט, כמו שיהיה את הפסקול של ההופעות עצמם, השירים שנשמע היום מה שמזכיר, בוא נשמע באמת ברקע, שירים מהסרט. הם שירים מתוך האלבומים שהם שלוקחים מהם, ולא מתוך ההופעה אחרי הספציפית, זה חבל, כי חלק מהקטעים הם קטעים שעשו, ניגנו אותם בגרסאות הרבה יותר ארוכות והרבה יותר משוחררות והרבה יותר אנרגטיות, והמוזיקה שם פשוט נפלאה ומחשמלת. אז כסרט מוזיקלי על המוזיקה של 1969, המוזיקה השחורה של 1969, סליי אנד דה פמילי סטון וסטיבי וונדר ונינה סימון, רק כסרט מוזיקלי הוא היה עובד מצוין, אבל קווסטלאב עשה משהו נהדר, לא פחות, ודרך השירים, ודרך האומנים, ודרך המבצעים, ודרך הפסטיבל הזה, וכל מה שקורה במקביל במקביל לפסטיבל הזה, אז הוא מראה איך השנה הזאת, 69, ובכלל שנות ה-60, היו שנים של טרנספורמציה תרבותית בכלל בשביל אמריקה, מרצח קנדי ועד רצח מרטין לותר קינג ובובי קנדי בסוף שנות ה-60, אבל בעיקר לנושא של התרבות השחורה, ההתעוררות הזאת, המאבק על זכויות האדם, המאבק הלא אלים של מרטין לותר קינג, המאבק היותר מיליטנטי של מלקולם אקס והפנתירים השחורים, ההתעוררות של הזהות השחורה, הזהות האפריקאית, הרגע הזה שבו, רגע בו, פשוט יש, זה כמו, יש שם איזה עשרות של מיני סרטי תעודה בין שיר לשיר, שבין השאר מדברות על הרגע הזה שבו בניו יורק טיימס הפסיקו לקרוא לשחורים ניגרו והתחילו לקרוא להם בלק. יש איזשהו סוג של עניין של פשוט לקרוא להם בלקס ולא ניגרוז. אז השינוי הזה, שהוא שינוי תרבותי של איזשהו סוג של תודעת גזע, תודעת תרבות, תודעה אפריקאית, חלק הסופי השבוע של הפסטיבלים האלה, מי שהפיק וערך ויזם את הדבר הזה הוא טוני לורנס, והיו לו כנראה קשרים מצוינים, והוא הצליח להביא את כולם, אז יש שם את הבלוז, ויש את יום שלם שמוקדש לגוספל, ויום שלם שמוקדש למוזיקה אפריקאית, שהייתה עניין חדש אז, ובתוך כל הדברים האלה, אנחנו רואים את אמריקה עולה בלהבות, המחאה גם של השחורים, גם של הלבנים, נגד וייטנאם, נגד הגזענות, ואיך כל זה מתנקז לתוך המוזיקה. ואז המוזיקה היא לא רק מוזיקה שבה נהנים ורוקדים ומוחאים כפיים ועושים מצב רוח טוב, אלא המוזיקה היא, יש לה איזושהי יכולת לגייס אנשים, לגייס תודעות של אנשים, לשנות תודעה של אנשים, לגרום להם לשים לב א' לשינוי תרבותי, וב' לשים לב לאיזשהו סוג של עוולות חברתיות. אז קודם כל הצמיחה של המוזיקה האפריקאית, אנחנו שומעים ברקע את בבטונדה, אולטונג'י, עם ג'ינגו לובה. אז והצמיחה של המוזיקה הלטינית, שגם זה, בזה מדובר בסרט, שההבנה הזאת, שהמאבק השחור לא מנותק מהמאבק החום, של ההיספנים, הלטינים, הקובנים, הפורטוריקנים, אנשי האיים הקריביים, שהם שכניהם, כן, זה אלה במערב הרלם ואלה במזרח הרלם, ושהם בעצם מדברים יש להם נרטיב דומל, בוודאי מול האדם הלבן. אז החיבור הזה של פתאום מוזיקה לטינית לתוך הסיפור, ובאמת כמעט לכל שיר שם, או לכל אומן, או לכל להקה, או לכל הרכב, יש איזה רגע שהוא ממש כמו מין סרט תעודי קטן משלו, ושהם מספרים את הסיפור של השיר, או את הסיפור של היוצרים האלה, ואת האופן שבו הם נאבקו, כל אחד מהם נאבק. אז מצד אחד, אלה שלקחו את הצד המאוד שחור ומאוד אפריקאי, מצד שני, את אלה שהיו יותר פופים, הרכב כמו Fifth Dimension. אז את ה-Fifth Dimension, שהם היו יותר פופים, והאשימו אותם שהם לבנים מדי. אז כל אחד מהכיוון שלו, כל אחד נלחם ונאבק. ואנשים שהיו שם בקהל, והרגישו שיש פה משהו שקורה, שהוא גדול, שהוא היסטורי. יש פה באמת כמה רגעים אדירים. זה אחד הסרטים שהכי נהניתי בהם, פסטיבל ירושלים, וכאמור, ביום חמישי תוכלו לראות אותו שוב. בואו נשמע קטע, אחד הקטעים הבולטים בסרט, של מקס רוץ', It's Time. הגיע הזמן, ויש לשיר הזה, מסתבר, קטע הזה, משמעות, הגיע הזמן. הגיע הזמן לקום, להתקומם, לעשות משהו. אז מקס רוץ', It's Time, מתוך, לא הקטע הספציפי הזה, אבל מתוך הסרט, Summer of Soul, קיץ של נשמה, של Questlove, בפסטיבל ירושלים, עוד השבוע, אל תחמיצו אותו. תודה לקליפורד ג'ורדן על הסולו הסקסופון. ועכשיו מקס רוץ'. רוץ' על התופים, בתופים יש לומר. It's time, מתוך אלבום It's time, 1962, ואני מאוד מחכה אם וכאשר יצא הפסקול של Summer of Soul לשמוע את הקטע הזה כפי שהוא ביצע אותו במאונט מוריס פארק בהרלם ב-1969, יולי 1969. באחד הקטעים רואים שהנחיתה על הירח ב-20 ביולי 1969 קורית ממש באחד הימים של הפסטיבל. יש שם קטע מאוד יפה של מונטאז' שקווסטלאב לוקח מקטעי ארכיון, מראיינים לאנשים לבנים על הנחיתה על הירח, והם כולם מאוד מתרגשים ומאוד שמחים וגאים באמריקה על ההישג הזה, ואז מראיינים את השחורים שהיו שם בפסטיבל הזה על הנחיתה על הירח, ואומרים, אוקיי, יופי, כל הכבוד, נהדר, באמת, לא נעשה שום דבר כזה, אבל כאילו, אבל מי צריך את זה? זה לא קשור אליי, זה לא מדבר אליי. עם הכסף הזה אפשר היה לשנות את האופן שבו הרלם נראית, את העוני בשכונות, את בעיית הסמים, את בעיית האבטלה, את ההזנחה של הבניינים, של השיכונים. אפשר היה לעשות כל כך הרבה דברים, חוץ מאשר ללכת ולטוס אל הירח. ואז זה מין רגע כזה שהוא נורא עוזר לצלל איזשהו משהו שנורא ברור לנו, לי, בראש, וואי, נחיתה על הירח, איזה הישג גדול, איזה הישג נפלא, אמריקה בשיא כוחה, בשיא תפארתה, בשיא הטכנולוגיות שלה, בשיא אושרה. אבל אז שומעים אנשים שגרים באמריקה, שגרים כלום מעל רחוב 110 במנהטן, והם חווים את העולם אחרת, הם רואים את העולם אחרת, וזה מרתק לראות את הרגעים האלה. שוב, זה מדהים שזה נעשה 52 שנה אחר כך, אבל יש להם סיפור אחר, יש להם נרטיב אחר, יש להם תפיסת עולם אחרת. הדברים שאנחנו מתרגשים מהם, הלבנים, לא נוגעים בהם. הם לא מרגישים שהם חלק מהסיפור הזה, הם לא מרגישים שזה הסיפור שלהם, ומחפשים את ההגדרה העצמית, כמו העניין הזה באמת של וודסטוק, שקורה במקביל בצפון מדינת ניו יורק, ושהפך למותג ולמשהו גדול, ופה הסיפור הזה שקורה במקביל, 300 אלף איש בסך הכל, לאורך כמה סופי שבוע התקבצו בפארק, משהו כמו בין 40-50 אלף איש בכל סוף שבוע, הצטבר לכמעט 300 אלף איש, כך מדווח בפתיחת הסרט, והנה משהו שלא ידענו, שזה קרה לא... כאילו אנשים אמרו, אני חשבתי שהשתגעתי, שאני זוכר משהו שלא קרה, כי אין לזה שום תיעוד, אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא מספר על זה שום דבר, והנה אנחנו רואים את האומנים, באמת השחורים הכי גדולים שהיו אז מופיעים שם, בהופעות מדהימות. אני חושב שהחלק המוזיקלי זה, אני מדבר פה על, על פוליטיקה, אבל החלק המוזיקלי הוא החלק הכי מדהים בסרט, האינטנסיביות שלה, של ההופעות ושל ה, של הביצועים שנמשכים דקות ארוכות, הרבה יותר ארוכות מהגרסאות בזה. ושוב, אני, התחושה הזאת שיש חשמל על הבמה, חשמל על ה, בקרב הקהל, וזה שאפשר להצליח לתעד את הדבר הזה, להחזיק את זה מן ביד ולשים לנו את זה על המסך ולהגיד, דינו, תרגישו, תרגישו מה היה שם. זה פלא של קולנוע, זה הסרט ארוך בצורה פנומנלית. זה לא, לא מקרי, אני חושב, שקווסטלאב הוא מתופף ודי-ג'יי, כי מרגישים את הגרוב, מרגישים את הקצב שם, גם באופן שזה, בו, שזה ארוך, וגם באופן שבו המלל כזה משתלב ברגעים, קצת כמו שדי-ג'יי מדבר ברדיו, מדבר על רקע הקטע המוזיקלי, אז הוא מצליח לדחוס קטעים דוקומנטריים לתוך הרגעים האינסטרומנטליים שיש בתוך השירים, ולהפוך באמת כל ברייק קטן של 15 שניות, פתאום יש שם איזושהי סוג של תובנה מעולם הארכיון, או איזשהו סוג של מרועיין שמתראיין שם, ומספר איזשהו סיפור על משהו שקרה שם, או משהו שהיה שם, איזושהי חוויה שנחוותה שם, גם מצד הקהל, גם מצד התקשורת שדיווחה ותיעדה מעט את הדבר הזה, וגם מבחינת האומנים שהיו על הבמה, ועוד כמה מהם עדיין בחיים לספר את הסיפור. חלק מהשירים אנחנו מכירים, אבל יש כל מיני אומנים שלא הכרתי אותם, כמו סוני שרוק. תגלית שגיליתי בזכות הסרט הזה של קווסטלאב, Summer of Soul, סוני שרוק, אומן גיטר פשוט מדהים, לא הכרתי, בליינד ווילי נקרא הקטע הזה. בקטע מדהים, בטרנספורמציה מדהימה אל הקטע הבא, אנחנו נשארים עם 1969, כאמור הפסטיבל הזה בהרלם היה ביולי 1969, ועכשיו עוד רגע נדבר על היו זמנים בהוליווד של קוונטין טרנטינו, שמתרחש בפברואר 1969, בצד השני של אמריקה בהוליווד, בלוס אנג'לס. ובספר החדש שלו, קוונטין טרנטינו מרחיב את הסיפור של היו זמנים בהוליווד, הסרט מלפני 3 שנים, וכותב הרבה, בין השאר כותב מה הם שומעים כל הזמן ברדיו. ואחד השירים שהם שומעים ברדיו, מופיע בהופעה חיה, בדיוק באותו זמן, באותה הופעה בהרלם שמתועדת ב-Summer of Soul. אז השיר הזה, Oh Happy Day, של Edwin Hawkins Singers, מופיע גם בספר היו זמנים בהוליווד, וגם בסרט, בסרט Summer of Soul, ואיתו אנחנו נעבור מלדבר על הסרט של Questlove לספר של קוונטין טרנטינו.
day.
Oh, happy day.
Oh, Lord.
Oh, happy day.
Good God.
Oh, happy day.
Oh, yeah.
Oh, happy day.
Lord.
Oh, happy day.
Oh, happy day. שיר כאמור שמופיע גם מוזכר בספר היו זמני בהוליווד מאת קוונטין טרנטינו. בשבועות האחרונים אני קורא את הספר באנגלית בקריכה רכה באנגלית להנאתי, וכזה כל סוף שבוע בשבת איזה פרק, שני פרקים, כמה עמודים. לא ציפיתי שהספר הזה פתאום יצא בעברית ואז יש איזשהו אייטם לדבר עליו קצת יותר בהרחבה, לגמרי קראתי את זה בתור איזשהו סוג של משהו שאני עושה את זה לעצמי. אז לא קראתי את הגרסה העברית, זה לא באמת משנה, אלא קראתי את הספר בגרסתו המקורית האנגלית. קוונטין טרנטינו אמר שהוא עושה הומאז' לדבר הזה שקרה נובליזיישן, נובליזציות, או עיבודים של סרטים לספרים. אנחנו מכירים את זה שעושים עיבוד של ספר לסרט, אבל כשהיו סרטים שנכתבו כתסריט מקורי ורצו למסחר את זה, אז חוץ מבובות וצלחות ופיג'מות ומצעים למיטה, אז גם הוציאו ספרים, או אלבומי תמונות, או ספרים לילדים, אבל לקחו סופרים, לא תמיד, לרוב לא בעלי שם, נתנו להם את הסרט הלא גמור, או את התסריט לפעמים, ואמרו, תכתבו ספר מתוך הדבר הזה. אני חושב שכל מי שגדל בשנות ה-70 והיה איזשהו סרט שלנו מאוד העריץ, הכיר את הספרים האלה. אני חושב שאולי הכי מפורסם שבהם זה הספר על מלחמת הכוכבים, שהיה, איבדו מתוך הסרט, הפכו את זה לספר. קוונטין טרנטינו מספר שהוא העריץ את הספרים האלה ורצה לעשות ספר כזה גם לעצמו. בהתחלה הוא חשב לעשות את זה על כלבי השמורת, ואז הוא אמר, רגע, בואו נעשה את זה על היו זמני בהוליווד, כי זה הסרט שהוא עבד עליו באותה תקופה, והיה לו תחקיר ניכר ומשמעותי, והרבה חומרים נשארו לו על, כנראה במחשבים, חומרי גלם ואנקדוטות ופיסות מידע, והוא רצה איפשהו לבטא את הדברים האלה, דברים שהוא יודע על הדמויות, דברים שהוא יודע על הקונטקסט ועל ההיסטוריה, אז הוא החליט ליצור מה שנקרא נובליזציה של הסרט של עצמו, מעט עצמו. אז זה באמת נראה כמו ספר מהספרים הזולים האלה שהיו מוכרים בדוכנים כאלה שמסתובבים, כן, בקרוסלות של ספרים בחנויות משומשות בשנות ה-80. ככה הספר נראה במקור באנגלית, בכוונה, כדי שיראה כמו ספרות זולה, כמו פולפ פיקשן. ההשפעה של אלמר לנרד, שהיא ניכרת בסרטים של טרנטינו, ניכרת גם בכתיבה, שהיא כתיבה מאוד מאוד משוחררת, מאוד אסוציאטיבית, של קפיצה ממקום למקום. אבל בסופו של דבר, אם ראיתם את הסרט, ואם אהבתם, אני מאוד אהבתי את הסרט, אז אלה הדמויות שאנחנו מכירים מהסרט, זה מסגרת הזמן שאנחנו מכירים מהסרט, זה היממה הזאת בפברואר 1969. עכשיו, אני מנסה לא להגיד משהו שהוא יהיה ספוילרי, אבל יש חסר חלק מאוד משמעותי מהסרט, חסר בספר, וזה הופך את חוויית הקריאה לאחרת מאשר מאשר הסרט. כלומר, הספר לכאורה מרחיב את הסיפור אחורנית, אבל הוא לא מרחיב אותו קדימה. כלומר, שוב, יש פרק שנמצא בסרט ולא נמצא בספר. כדאי לדעת את זה, כי זה באמת משנה את האופן שבו אנחנו חווים את הדמויות ואת הדברים שקוראים להם, כי רוב הספר ממוקד ביממה אחת בפברואר 1969 בהוליווד, עם הדמויות שאנחנו מכירים, הדמות של ריק דולטון, הדמות של ליאונרדו דיקפריו, קליף בוץ, הדמות של ברד פיט, הדמות של שרון טייט, שגילמה מרגו רובי, ודמויות המשנה, צ'רלי מנסון, והבנות המשפחה של צ'רלי מנסון, שגם מופיעות שם, רומן פולנסקי, שמופיע שם, ודמויות שמקבלות הבלטה הרבה יותר גדולה בספר משהיה להם בסרט, זה בעיקר הדמות של מירבלה, טרודי קוראים לה, הילדה בת השמונה, שמשחקת ילדה במערבון שבו משתתף ריק דולטון. אז היא ממש מקבלת נתח מאוד משמעותי מהספר, את הסיפור שלה ואת הסיפור של הדמות שלה ואת הסיפור של הקשר שלה עם ריק דולטון. טרנטינו כותב נפלא, הוא כותב, נראה שהוא כותב בצורה מאוד משוחררת, יש לו המון המון מידע בראש, ומידע שאין לו בראש הוא ממציא. כמו אני קראתי בשבתות, אני בשבת בלי מחשב ובלי טלפון, אז, וזה ריתק אותי, כמה פעמים הייתי רץ לוויקיפדיה או לגוגל, אם הייתי קורא את זה ביום חול, את הספר, כי הוא עושה שם המון name dropping של שחקנים ושל סרטים, ושאלתי את עצמי, רגע, חלק מהסרטים אני מכיר, חלק מהשחקנים אני מכיר, וחלק מהסרטים והשחקנים אני לא מכיר, מי מהם אמיתי, וטרנטינו פה עושה לו איזשהו מערוף כזה, ונותן לו כדמות משמעותית בסיפור של ריק דולטון, ואת מי הוא המציא? אני, בגלל שהחוויה הזאת בשבילי הייתה מאוד משעשת, שאני לא יודע איפה הבדיון נגמר והמציאות מתחילה, אז אני קצת ממליץ לכם לעשות את זה, כאילו תקראו את הספר ואל תחפשו בגוגל מי אמיתי ומי לא. תזרמו עם האסוציאטיביות של טרנטינו, שמערבב בצורה מאוד מאוד חופשית, ובלי שום חוקיות, עד כמה ששמתי לב, בין דמויות שהוא ממציא ובין דמויות אמיתיות. הכל אמיתי לו באותה מידה. כלומר, ריק דולטון אמיתי מבחינתו, ממש כמו שרון טייט. עכשיו, כשראיתי את הסרט, אז אמרתי, רגע, מי זה הריק דולטון הזה? כמו מי הוא? אז אמרתי, אוקיי, אחד האנשים שהיו כמוהו, פחות או יותר באותה תקופה, באמצע שנות ה-60, לא בסוף שנות ה-60, זה קלינט איסטווד, שהתפרסם בטלוויזיה, ואז מהטלוויזיה, בתור שחקן מפורסם, הוא עבר לעשות מערבוני ספגטי, שזה כאילו היה משהו נחות. אבל מעבוני הספגטי כל כך הצליחו שזה הפך אותו לכוכב, ואז לבמאי, ואז ליוצר וכן הלאה. אז עכשיו, אבל קלינט איסטווד מוזכר בספר, כלומר, ריק דולטון לא יכול להיות קלינט איסטווד, או בן דמותו של קלינט איסטווד, כי קלינט איסטווד מוזכר. אז מי זה ריק דולטון? אז ריק דולטון, אני חושב שמבחינתו של טרנטינו, הוא אדם אמיתי, הוא שחקן אמיתי, שאנחנו פשוט לא זוכרים שהוא היה קיים, או שהוא היה, באמת היה, כי חלק מהפילמוגרפיה שלו אמיתית, הוא שיחק בפיילוט לסדרה לנסר, לא ידעתי שלנסר הייתה סדרת מערבונים שרצה שתיים או שלוש עונות בסוף שנות ה-60, חשבתי שזה גם המצאה של טרנטינו, אבל לא, זו סדרה אמיתית, אז ריק דולטון הבדיוני שיחק בפיילוט של הסדרה האמיתית לנסר. וקליף בוס' הבדיוני באמת החטיף מכות לברוס לי האמיתי, שאימן בקראטה את כל המפורסמים של הוליווד לפני שהוא נהיה כוכב בעצמו, ביניהם את שרון טייט ואת רומן פולנסקי ואת ביל קוסבי. ולאורך כל הסרט נדמה שהמנטליות של טרנטינו, שהוא כותב את הספר הזה, הוא כותב את הספר מתוך איך היו כותבים ומדברים ב-1969. ופה יש משהו שאני חושב שצריך, שטרנטינו צריך קצת להסביר. שוב, אני לא רגיש לזה, אבל יש לזה רגישות, ואני חושב שהרגישות הזאת היא לא במקומה. אני חושב שלטרנטינו יש את הרצון לבקש חירויות על להגיד דברים שכבר אי אפשר להגיד. לדוגמה, בג'נגו, חסר מעצורים, סרט שמתרחש בחצי השני של המאה ה-19, בימים של, כן, עדיין עבדות, ורגע תוך כדי מלחמת האזרחים, אז הוא כמובן מדבר על שחורים בהמון מילות גנאי. מילות גנאי שהיום, אם מישהו יתפס, אומר מילת גנאי כזאת על שחורים בשידור, הוא יפוטר. הוא יפוטר ויבוטל ואם יש לו קמפיין פרסומי, אז הקמפיין פרסומי יבוטל, ואם יש לו סיבוב פוטולומי, אז סיבוב פוטולומי הזה יבוטל. זה הרעיון הזה שיש לנו, אנחנו רגישים למילים, ויש מילים שכבר אי אפשר להגיד. שוב, אני לא בעניין של הביטול, אבל אני כן בעניין של רגישות למילים, את זה אני מבין ואת זה אני מכבד. אז טרנטינו מוצא כל פעם איזושהי סיבה לחזור אחורנית, והוא אומר, כמו שאני מלביש את הדמויות האלה בלבוש נאמן לתקופה, אני נותן להם לדבר במילים נאמנות לתקופה, ולכן אם בחצי השני של המאה ה-19 הלבנים קראו לשחורים ניגו, אפילו בינה ובין עצמם, אז ככה אני אשתמש בזה. אני חושב שמה שטרנטינו עושה בספר הזה הרבה יותר ממה שהוא עשה בסרט, זה שהוא כותב את זה אחרי כל העניין הזה של מיטו, אחרי כל העניין הזה של האופן שבו מייצגים נשים, מדברים על נשים, נותנים, כאילו, האופן שבו נשים מיוצגות בתקשורת ובסרטים, הוא אומר, אבל רגע, אם אני עושה עכשיו ספר וסרט על 1969, אז היחס היה הרבה יותר, היה אחר, לא רק של גברים כלפי נשים, אני חושב שגם בין נשים בינה ובין עצמם, כל הנושא הזה של אהבה חופשית ומין חופשי. אנחנו מכירים את 69 בתור The Summer of Love, קיץ האהבה, רוטסטוק, אהבה חופשית, ההיפים. כן, לכן שקווסט לאב עושה את הסרט שלו Summer of Soul, אז אומר, עזבו את האהבה, האהבה זה של הלבנים, אנחנו נשמה. הנשמה זה של, של השחורים. אז טרנטינו כותב במין מנטליות של שנות ה-60, ונשים שם הם באמת, מצד אחד משוחרות, שזה כאילו אקט פמיניסטי, הם יכולות לעשות מה שהם רוצות, מצד שני, הגברים מתייחסים להם באמת בצורה אך ורק מינית, וכמו שבג'אנגו חסר מעצורים, הוא לא יכול לשלוט בעצמו, בכמות הפעמים שהוא כותב ניגר במשפט, ככה פה הוא לא יכול לשלוט בעצמו באופן שבו, בכמות הפעמים שהוא כותב פאק במשפט, ולא כמילת כללה, אלא כמילה שמייחסת משהו מיני של גברים ונשים, ולרוב במערכת יחסים שהיא לאו דווקא פרו-נשית. אז עכשיו, אם זה היה ככה, אם זה באמת היה מין סרט, ספר שמנסה להעמיד פנים שהוא מייצג את, את מנטליות שנות ה-60, או אפילו את מנטליות שנות ה-70, כפי שהיא מתעדת את שנות ה-60, זה היה עובד. אבל זה הרגע שבו אני חושב שטרנטינו היה צריך עורך, כי יש כמה פעמים לאורך הספר שהוא קופץ, שהוא פתאום ברור לנו שזה טרנטינו של היום, של המאה ה-20 או המאה ה-21, כותב את זה אחורנית. ואם הוא כותב את זה כספר שמביט לאחור, אז הוא כבר לא יכול להשתמש במילים האלה. ואז ברור שהוא עושה את זה בצורה קנטרנית, והוא עושה את זה קצת כדי לעצבן, וקצת כדי להגיד, אבל מותר לי. ברגע שהוא מאבד את הקונסיסטנטיות הזאת של, של באיזה תקופה אני כותב את, את הספר, אז הוא קצת מפליל את עצמו בזה שהוא עושה את זה באיזשהו סוג של כוונה, רצון באמת לזעזע ולא להיות נאמן לתקופה. אני חושב שאם היה עורך לספר הזה, שוב, ברוב המקרים הוא לא צריך, הספר קולח ונהדר, אבל בשני מקרים כן הוא היה צריך עורך. זה שם, ברגעים האלה שבו הוא קופץ פתאום להווה, ושובר את ה... נקרא לזה את הקונטיניויטי של התקופה שבה הוא מדבר, ומפסיק לדבר על שנות ה-60 בעיניים של שנות ה-60, אלא מתחיל לדבר על שנות ה-60 בעיניים של מישהו מההווה. זה כמה רגעים, אולי ספרתי שלושה רגעים כאלה בספר, מאוד קל היה למחוק את זה, ואז לאפשר לו את הדבר הזה שהוא ניסה לעשות. והדבר השני, כשכותבים בצורה כל כך משוחרת, יש המון חזרות, יש ממש פרק שלם שהרגשתי שחוזר על עצמו, יש ממש שני פרקים שהרגשתי שחוזרים על עצמו, שבהם הוא מספר את הסיפור של סדרת הטלוויזיה לנסר, וכותב את זה בצורה כל כך ערכנית, שזה כמעט מעיק, וגם את זה אפשר היה לצמצם. עכשיו, מילא בפעם הראשונה, אבל כשזה חוזר על עצמו פעם שנייה, ומספרים עוד פעם את הסיפור של כל הדמויות, לא השחקנים, הדמויות, בתוך הסדרה, זה כבר נראה ש... רגע, אתה חוזר, סיפרתי את זה בפרק הקודם, אתה יכול לדלג על הקטע הזה פה. אז זה טרנטינו שמרחיב, מבחינת מה לקחתי מהספר, חוץ מכמות עצומה של מידע, זה שאני חושב שהוא לא, עכשיו אני מבין, כשהוא כותב את הספר, שהוא לא אוהב את הגיבור שלו, את ריק דולטון, הוא באמת חושב שהוא טיפש, כמות הפעמים שבספר, זה דבר שלא רואים בסרט, לא רואים מה הוא חושב, אבל בספר כל הזמן נכתב מה הדמות חושבת, כמות הפעמים שריק דולטון פשוט לא מבין מה אומרים, כי הוא לא קורא, והוא לא מבין, והוא כנראה לא חכם, וכנראה שהוא גם לא שחקן טוב. הדברים האלה ניכרים מהדברים שטרנטינו כותב, ופתאום אני קולט שהוא עשה סרט על דמות שלא כל כך מחזיק ממנה, ושכאילו קצת הוא אומר, הוא באמת בדעיכה, כי הוא לא מספיק טוב בשביל להיות שחקן יותר טוב ממה שהוא היה בתור קאובוי בטלוויזיה, לא מכיר המלט, לא מכיר שייקספיר, לא קרא שום דבר חוץ מספרי המערבונים הקטנים. מצד שני, כל מי מכם שרוצה להיות במאי, יש שם קטע ארוך שבו הבמאי האמיתי, סם ונמייקר, שחקן שנהיה במאי, שאחר כך הפך להיות דמות מאוד משמעותית ברנסנס של שייקספיר בלונדון של שנות ה-70, מביים את ריק דולטון. ריק דולטון לא כל כך מבין על מה מדבר, אבל הדיאלוג ביניהם, אני חושב שההצצה מאוד מעניינת לאופן שבו במאים חושבים. אני חושב שזה רגע שבו אני לומד מטרנטינו איך הוא חושב כבמאי בבואו לבנות דמות או לתקשר עם שחקן לגבי הדמות. אז זה ממש מופיע לדעתי בחצי השני של הספר, כשריק דולטון מגיע לסט של הסדרה של לנסר ופוגש את הבמאי סם ונמייקר. אני חושב שאחד הדברים הנוספים זה שטרנטין, או שטרנטין הוא עצמו, או שהוא רוצה להגיד לנו שבתקופה היא היה תיעוב כלפי היפים. ההיפים הם תמיד מוצגים כדמויות שליליות בסרט. ריק דולטון מעצבים את דמותו שהוא ייראה כמו היפי במערבון שהוא משחק, מתוך הנחה שההיפים הם האנשים הרעים, ולכן כולם יזדהו עם זה שצריך להרוג את זה שנראה כמו היפי. וההיפים באמת הם רצחנים, הם רצחנים ונצלנים לאורך כל הספר. אז זה דבר הזה. והדבר השלישי הוא הדמות שהוא הכי אוהב בספר, זה את קליף בוץ, הדמות של ברד פיט. הוא בעצם כוכב הספר, הוא לא כוכב הסרט, הוא כוכב הספר. והסיפורים שלנו, אני חושב שהם גם הסיפורים הכי מעניינים שיש בספר. גרם לי לחשוב כמה מהסיפורים האלה נמצאים בתסריט וצולמו ולא נכנסו לסרט. כלומר, האם יהיה רגע שבו יהיה לנו את גרסת הבמה של הסרט עם עוד סצנות שמופיעות בספר ושאולי כבר גם צולמו אבל ירדו מהגרסה הארוכה. כלומר, יש פה גם שאלה, מה מהסצנות האלה באמת הומצאו רק בשביל רקע לדמות, ומה מהם גם נכתבו במקור בתסריט, ופשוט לא, או שלא צולמו, או שירדו בעריכה. אז זה מרתק, זה נורא כיף לקרוא את זה, בייחוד אם אהבתם אהבתם את הסרט, בייחוד אם אתם אוהבים את הוליווד של שנות ה-60, עם הטרש שלה, ועם הג'אנק שלה, ועם ההיפים שלה, וגם עם הסרטים היותר משמעותיים. יש שם ממש מאמר שלם על איך הוליווד נהייתה פוליטית בסוף שנות ה-60. אנחנו ממש לקראת סיום. סינסקו ברדיו קצה, תוכנית 305, תוכנית אחרונה לתשפ"א. וכהערת שוליים אחרונה, בגלל שדיברנו קודם על היכולת של המוזיקה לבטא רעיונות פוליטיים, רעיונות של מחאה פוליטית, אני רוצה לפנות את תשומת לבכם לסרט שעלה בסוף השבוע האחרון, קנדימן, שמנסה לעשות אותו דבר דרך קולנוע, לספר סיפור, סרט אימה שמבוסס על איזשהו סוג של פולקלור מומצא, שמדבר על בוגימן, על תפלץ שחור שמופיע במראה כשקוראים את שמו, ובעצם נוקם את נקמתם של השחורים, אבל לא רק בלבנים, אלא גם בשחורים עצמם שאין להם את הרגישות החברתית לטפל במצב הזה. אז הסרט שהוא, אני גם קורא שככה מתייחסים אליו בארצות הברית, כסרט שמדבר, בימה אותו במאית שחורה, כתב אותו תסריטאי שחור, ג'ורדן פיל, יחד עם ניה דה קוסטה שבימה אותו, וכל הזמן מדברים עליו כסרט אימה שמדבר על המצב של השחורים כרגע באמריקה, וזה מאוד מעניין הדברים האלה. אני חושב אבל שיותר מעניין כשיש סרט אימה שהוא אפקטיבי, ובדיעבד שעושים סרט תעודי, מגלים שסרטי האימה גם היה להם מסר חברתי. במקרה של קנדימן, אני חושב שיש לו רק מסר פוליטי, חברתי, גזעי, שמדבר על מצב השחורים כרגע באמריקה. והוא שוכח א' את הקולנוע וב' את, את האימה. אז קנדימן מתחבר לנו יפה גם וסוגר גם עם קיץ של נשמה של קווסטלאב. ועד כאן, שים סקוב רדיו קצה, תהיה לכם שנה טובה, עד כאן התוכנית האחרונה לשנה זו לתשפ"א, אנחנו ניפגש כבר בתשפ"ב.
סינמסקופ, סינמסקופ, עם יאיר רווין.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.